השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אוקיי, אז הנשמה יורדת לגוף, והגוף זה כמו כלב בשביל הנשמה. זה פשוט להבין, זה לא מסובך, כן? הנשמה רוצה לקום בבוקר למניין, נכון? השעון מעורר מצלצל. מה הגוף אמר לנשמה בדרך כלל? שהוא לא רוצה לקום. אז מה קורה פה? הנשמה רוצה לקום, ויש גוף שמגביל אותה. גוף שאומר, מה פתאום? בוא נשען עוד חצי שעה. בוא נשען עוד שעה. כן? הנשמה רוצה לעשות הרבה מצוות, והגוף מגביל אותה. בסדר, אבל זאת עובדה. הגוף מקביל. ובכן כתוב בחסידות שאפילו גוף של צדיק, למרות שזה גוף קדוש וטהור, גם הוא מקביל.
גם הוא?
מקביל מבחינה מסוימת. כן, סיפרתי לכם את הסיפור עם המגיד, עם הבעל שם טוב וכו'. לא סיפרתי.
נפש שכלית.
לא, זה משהו אחר נפש שכלית.
לא.
הנפש האלוקית, הנפש האלוקית. הנפש האלוקית. נפש, אז זה נפש אלוקית.
ומשהו
בראש
הולך
לגמישון. לא, אז מי זה? זה שתי נפשות.
כן.
אז למדנו בטניה, הנפש אלוקית. אז אני אומר לך, לא, אתה חושב. התאוות זה מתחיל בלב, זה רק עולה מהלב אל המוח.
בסוף הרגש
צד. ובכן, אני אגיד לך, הנפש האלוקית היא נמצאת במוח, אז היא אובייקטיבית. היא אומרת לך מה כדאי, מה מתאים ומה לא מתאים. מתאים לקום כרגע. הנפש הבאמית שמקומה בלב, הוא מתחשק לו לישון, זה בא מהלב. כל התאוות זה בא מהלב. אוקיי, אז הנשמה נמצאת בתוך גוף, והגוף מגביל אותה. מגביל אותה. כן, יש אפילו בחסידות כתוב שהנשמה מתפעלת ממקרה הגוף. כך כתוב. מה הפירוש שהנשמה מתפעלת ממקרה הגוף? זה פשוט. אתה עכשיו מגיע למקום ורוצה ללמוד תורה. אבל בדיוק חם בחוץ והמזגנים לא עובדים. אתה כולך מזיע ככה, כן? מה קורה? אתה לא יכול ללמוד. אתה לא יכול, אתה כולך מים ככה, כולך זה... אתה אומר, אי אפשר ללמוד פה, נכון? ואז מה אתה עושה? אתה חוזר הביתה, נכון? או אתה מחפש מקום אחר, אם אתה תמצא. כשאני שואל אותך שאלה, למי חם? לגוף, לנשמה חם? לא. אבל בגלל שהגוף חם לו, זה מפחיע גם... זה גם משפיע על הנשמה, שהיא לא יכולה להוציא את הרצון שלה לידי פועל, הנשמה באמת רוצה ללמוד, אבל להיות שהגוף חם לו, והוא לא מסוגל ללמוד בחום הזה, אז זה גם פוגע וגם משפיע וגם מפריע, אז הנשמה לא יכולה ללמוד. זה הפירוש שהנשמה מתפעלת ממקרה הגוף. אוקיי? והנשמה נמצאת בתוך הגוף הזה. אז למדנו בפרק י' א', בפרק למד א', פתיחה, שכשיהודי, מתפלל, לומד, עושה את קפיה. אז מה זה נקרא? זה נקרא, וזה, הוא כמו שומע בפרק למדלת, היא בחינת יציאת מצרים. מה זה בחינת יציאת מצרים? ביציאת מצרים כתוב, כי ברח העם. שהעם ברח. נכון? העם ברח. אז אדמו"ר כן שואל בפרק למדלת, ממי הם ברחו? מפרו? אבל פרו אמר להם ללכת. אז תלך, תדליק סיגריה ותלך בסבבה. למה אתה הולך בלחץ? הוא אמר לצאת, צאו כולם. למה אתם בוכים? ממי אתם בוכים? אז הדמור הזקן מסביר, הם לא ברחו מפרו. הם ברחו מהרע שבנפשותיהם. מהגוף, נפש הבאמית. ובכן, יש גוף, יש נפש הבאמית. אז מה זה יציאת מצרים? כאשר הוא מנסה למשוך אותך לכיוון לא נכון, ואתה במקום להקשיב לו, אתה בורח ממנו. אז אתה בורח מהמצרים בגבולים של הגוף ונפש הבאמית. אז מה זה יציאת מצרים? זה כל יום לאפשר לנשמה להשתחרר מהאחיזה של נפש הבאמית. מהאחיזה של נפש הבאמית. איך עושים את זה? על ידי עסק התורה והמצוות בכלל. איפה למדנו את זה? למדנו בפרק למד א'. אמרנו בפרק למד א' ככה. אמרנו, אדמו"ר הזקן מביא משל של מלך ושר. מלך שיש לו בן, שר. לקחו את הבן, ואיפה זרקו אותו? בבור. אז בנמשל, מי זה המלך? זה השם. מי זה השר? זה הנשמה. מי זה הבור? הגוף. זה הבור. עכשיו, כמה שאדם, הגוף שלו, כתוב שמה, זה בור מתונף. כן, בור מתונף, לא צריך להסביר. אז עכשיו, אומר אדמור הזקן שם, שכשאתה עכשיו לוקח סידור ומתפלל, באיזה תחושה אתה צריך להתפלל? אתה צריך להתפלל עכשיו, כמו אחד שאומר, בוא אני, הנשמה שלי נמצאת בתוך, בתוך בור. בוא אני אפתח לה, מדי פעם אני אפתח לה את הכיסוי של הבור, את המכסה של הבור. אני אאפשר לה לצאת קצת מלהשתחרר מהגוף הזה ולהידבק בקדוש ברוך הוא. ובכן, אדמור הזקן אומר שם, שכל פעם שאדם עושה מעשה טוב, ובכן אומר, מה הפירוש כל ימיו בתשובה? או תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. הוא אומר, זה המעשים טובים שאדם עושה כדי להשיב את נפשו. למי? לבורא. תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים, וכל ימיו בתשובה. תשובה מלשון להשיב, השבה. שהנשמה שווה קצת לקדוש ברוך הוא. ובכן, אדמור הזקן אומר שם בפרק למד א', שתתאר לעצמך שיש בן של מלך זרוק בבור, ומדי פעם אתה פותח את, הכיסו, את המכסה של הבור, ואתה מאפשר לבן של המלך לצאת מהבור, וללכת לאביו המלך, לחבק אותו, לנשק אותו. זה מה שאתה עושה לנשמה שלך, כל פעם שאתה יושב ועוסק בתורה, אתה יושב ומתפלל, אתה יושב ומקיים מצוות, באותו רגע אתה מאפשר לנשמה קצת להשתחרר מההגבלות של הגוף, ומה לעשות? להידבק בקדוש ברוך הוא. בקדוש בו, כן. אז כל פעם שיהודי לומד תורה ומקיים מצוות, זה בבחינת יציאת מצרים. כי הוא קצת משתחרר מההגבלות והמצרים של הגבול, של הגוף ונפש הבאמית. זה דבר ראשון. אחר כך הוא אומר, בפרט בקבלות המלכות שמיים. מה הפירוש? כשאדם אומר שמע ישראל בבוקר, הוא צריך... הוא צריך לקבל עול מלכות שמיים. אז בואו ננסה קצת להסביר את זה. ככה. יש שיחה של הרבה, שהרבה שואל שאלה. מצד אחד כתוב, דיברנו על זה שבוע שעבר, בהוציאך את העם הזה ממצרים, דיברנו על זה פעם בשיעורים. דיברנו על זה. בהוציאך את העם הזה ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כך כתוב, נכון? יוצא המילה תעבדון זה מלשון עבדות, שעבוד. אז יוצא שמה? שיצאנו ממצרים כדי לעבוד להיות עבדי השם. אז אם ככה, מה זה להיות יהודי, מה זה להיות יהודי שומר תורה ומצוות? עבד. אתה עבד של הקדוש ברוך הוא. נכון? כמו שיצאנו ממצרים, אמר השם, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, שטרי קודם. אז יוצא שכל העניין של יהדות זה עניין של עבדות. למה? תתבונן טיפה. אתה פותח שולחן ערוך, אומרים לך איך לקום, איך להתקלח, איך לאכול, איך לישון, איך לטייל. אין לך שום פרט בחיים שאתה חופשי. כל דבר, איך לקשור נעליים, איך להתלבש. על איזה צד להירדם, על איזה צד להתעורר. כאילו, אין לך חיים פרטיים. כל דבר מתערבים לך מה לעשות. אז אתה משועבד. אתה עבד. מצד שני, המשנה אומרת, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אז הרבי שואל בשיחה, תחליט, האם התורה זה עבדות או חירות? אז בוא נראה. אומרים ככה. רבי מסביר בשיחה, הוא אומר למשל ככה. המצרים העבידו את עם ישראל בעבודת פרך. נכון? וידוע הסבר מה זה עבודת פרך, שלגברים נתנו מטלות של נשים, ולנשים נתנו מטלות של גברים. אוקיי? אז ידוע כולם, השאלה מפורסמת, מילא כשאישה עושה מטלות של גברים, זה קשה. אבל בסדר, לגעת, זה לא נעים, אבל זה לא עבודת פרך. אז התשובה היא, זה לא קשור למאמץ הפיזי. אלא ברגע שאדם עושה דבר שהוא הפך הטבע שלו, זה נקרא עבודת פרך. כן? אדם עושה דבר שהוא נגד הטבע. ובכן, לאיש יותר קשה לגעת מאשר לפרק קיר. יותר קשה לשמור על הילדים ולהחליף טיטולים, מאשר כל היום, לא יודע מה, לעבוד בשולחנות ולפרק סחורות. למה? כי בשביל, זה דבר שהוא הפך הטבע שלו. אז הרבי אומר רעיון, זו שיחה מאוד מאוד ארוכה, אני לא יכול לעזור על כל השיחה עכשיו. הוא אומר ככה, אם יהודי מחליט, הרבי משתמש בשיחה, ביידיש, הוא מחליט שהוא רוצה להיות פריי. פריי זה חופשי. חופשי. בלי תורה, בלי מצוות. אז זה טוב? כן, אני חופשי, אני עושה מה שרוצה. אתה מסכן דתי, אתה כל היום יש לך מטלות, אתה מוגבל. כשאתה טס, אתה לא יכול לאכול איפה שאתה רוצה. אתה לא יכול לאכול את האוכל של המטוס. כשאתה בקונקשן במדריד, אתה מת מרעב. אתה לא יכול ללכת לים איפה שאתה רוצה, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אני חופשי, אני עושה מה שבא לי, מתי שבא לי, אין לי הגבלות, אין לי, אף אחד לא מגביל אותי. אני בן אדם חופשי. אתה מסכן, משועבד, עבד, מוגבל. כן? אז רב אומר, זה לא ככה, למה? כי הטבע של יהודי, מאז שיצאנו ממצרים, המהות של יהודי הפך להיות, הרב אומר בשיחה שם, זה הפך להיות עם תורני, שהזהות הפנימית, המהות הפנימית של היהודי זה תורה ומצוות. ובכן כשאדם מחליט שהוא רוצה לנהל אורח חיים יומיומי, שהוא לא מתאים להנהגה של יהודי, זאת אומרת לאכול כשר, להתפלל, זה יוצא שהוא מנהל אורח חיים נגד הטבע שלו. לא יודע איך אני אסביר את זה. פעם הרב כתב לנערה יהודייה בפתק, הוא כתב לה ככה, חיים נורמליים אפשריים רק באמצעות תורה ומצוות. ואם אינו כן, הרי זה בדוגמה דג שיצא מן המים, שאפילו הזמן הקצר שנשאר לו לחיות, אלו חיי פרקוס ופרפור. תוציא דג מהקובה המים, הוא משתגע. כן? וזה מה שרבי עקיבא אמר לפפוס בן יהודה. שפפוס בן יהודה אמר לו, איך אתה לומד תורה למרות הגזרה של הרומאים? אתה משוגע, עוד אתה אוסף תלמידים? אז מה הוא מביא לו? את המשל של השואל, שמתהלך על שפת הנער ורואה דגים. הוא אומר להם, תעלו על היבשה. קודם כל הוא שאל אותם, אני רואה שאתם מפחדים, ממה אתם מפחדים? אז ענו לו, אנחנו מפחדים שיבואו דייגים וירימו אותנו מהמים. אז הוא אמר להם, במקום לפחד, בואו לגור איתי על היבשה ואני אשמור עליכם. אז אמרו לו, אמרו שהשואל הוא פיקח שבחיות. אבל לפי ההצעה שאתה מציע לנו, אנחנו רואים שאתה טיפש שבחיות. למה? מים זה מקום חיותנו. פה אנחנו חיים. אם במקום חיותנו אנחנו בסכנה, במקום מיטתנו, קל וחומר שאנחנו בסכנה. אזי רבי עקיבא אמר לפפוס בן יהודה, על התורה נאמר, כי הם חיינו ואורך ימינו. אז אם כאשר לומדים תורה, אנחנו בסכנה, אם נצא מהתורה, ודאי שנמות. אם כשאנחנו מחוברים למקור החיים, אנחנו בסכנה, אז אתה תצא מהמקור חיים, אז ודאי שתמות. אז מה הנקודה הפנימית פה? בעצם, כמו שדיברנו כמה פעמים, אדם חייב להיות משועבד. אבל הוא מחליט למה. אם אדם יבדוק, הרבה פעמים, בלי שהוא שם לב, הוא עבד ומשועבד לחברה. איך אדם בוחר בגדים? לפי הפרסומות. מה שהמודה, ככה מתלבשים. אדם רואה פרסומות, הוא קורא מגזין, או שהוא רואה פרסומות בטלוויזיה, או רואה איך שכל הסביבה מתנהגת, והוא מתאים את עצמו לחברה. אז הוא חושב שהוא חופשי, אבל הוא לא חופשי. כמו שהרבא אמר פעם, שיש כמה סוגי נפש הבאמית. יש שור, שור זה אחד שהוא רגזן וכעסן, יש אחד עז, איזו בעל טייבה? ויש סה. סה? מה זה הסה? הוא לא כלום חמוד קטן. אומר הרב, מבחינה מסוימת, הסה הוא הכי מסוכן. אתם יודעים למה? כי על סה נאמר סה פזורה ישראל. מה זה פזורה ישראל? זה אחד יהודי שהוא פזור. מה פירוש פזור? אין לו דעה. כל דבר שהוא עושה, הוא מסתכל מה כולם עושים. מה השכנים עושים. מה שכולם עושים אני עושה. מחר יתלבשו ערום, אני ערום. מחר יעשו פה קרחת וככה, זה המודה, ככה אני אעשה. כולם הולכים עם ג'ינס קרוע, זה נראה בית משוגעים, אבל זה המודה, אני גם הולך ככה. יש מודה להוריד את המכנסיים, שורים חצי מהתחתונים, זה המודה, אני אומר לך ככה. אבל אתה נראה דביל, לא, כי כולם ככה. אז תגיד, אתה בן חורין? אתה עבד. אם מחר ילכו עם מכנסיים למטה, אתה גם תלך ככה. למה? כי כולם עושים ככה. והרב אומר, למה הוא הכי מסוכן עשה? למה? כי ההלכה בשולחן ערוך הראשונה היא, אל יבוש מפני המנהיגים. זאת אומרת, תצפצף על העולם. ואם אדם אין לו את היסוד הזה, שהוא מצפצף על העולם, ולפני שהוא מתנהג, הוא לא בודק מה כתוב בפרסומות ואיך כולם עושים, הוא בודק בשולחן ערוך. ומה שכתוב בשולחן זה מה שהוא עושה. אם אדם אין לו את היסוד הזה, אז הוא עבד. למי? לקסטרו, לזרה, לפרסומות. הוא גם עבד. לעולם. הוא משועבד לעולם. אז עכשיו, אם מי שעבר מחליט לי, מי שמחליט שהעולם לא משפיע עליי, אני יש לי רק אחד שאומר לי, שמכתיב לי איך להתנהג. השם הקדוש ברוך הוא. אז מה הוא עושה? הוא משתחרר מהעול של החברה. הוא משתחרר מהעול של החברה, והוא משבד את עצמו לקדוש ברוך הוא. אבל מה? בזה שהוא משבל את עצמו אל השם, הוא נהיה בן חורין. כי העולם כבר לא מכתיב לו מה לעשות. אז הוא הבן חורין האמיתי. פעם אחיך יורם אמר לי, שיש אחד אומר, אני מעשן בשבת. אתה מסכן חרדי, אתה בשבת, גם כשאתה רוצה לעשן, אתה לא יכול להפסיק. אז הוא אומר, תגיד לי, מי פה בן חורין? אתה לא יכול להפסיק לעשן. אתה כזה מכור לסיגריה, שאפילו יום אחד אתה לא מסוגל לעצור. אז מי פה משועבד? אתה או אני? אני בן חורין, כשאני רוצה להפסיק לעשן, אני מפסיק. יש לי שליטה על עצמי. אז מי פה משועבד? אני או אתה? אתה משועבד. אתה כזה מכור לסיגריה, שאתה לא מסוגל 24 שעות לעצור. אני מוכן, כשאני רוצה, אני בעל הבית על עצמי, אני בן חורין. יש לי שליטה על עצמי, אני יכול לעצור. אז מי פה משועבד? אתה או אני? מי המסכן? כן, אז וכו'. אז וכאן אחר מה זה, מה זה קריאת שמה? בקריאת שמה אדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים. זאת אומרת, הוא אומר להשם, אתה בעל הבית היחידי שלי. ורק אתה תכתיב לי מה לעשות. אני מקבל את העול שלך. איך אני אתלבש? כמו שאתה רוצה. מה אני אוכל? מה שאתה רוצה. מה אני אראה? מה שאתה מרשה לראות. מה אני אשמע? מה שאתה מרשה לשמוע. איפה אני אלך לטייל? איפה שאתה מרשה לטייל. איפה אני אגור? במקום שאתה מרשה לגור. אני מקבל את העול שלך, אתה בעל הבית שלי. כשאדם מחליט שהשם הוא בעל הבית, הוא משתחרר ממי? מהגוף, מנפש הבהמית, מהעולם. אז הוא נהיה בן חורין. הוא משתחרר מהמצרים והגבולים. מי זה?
ההורים שלה, ההורים
שלה. בסדר, השתנו העתים. זה מה שהרבא אמר פעם ממישהו שאמר לו, שהרבא אמר פעם בהתוועדות, שיש כאלו שטוענים שלא צריכים ללמוד חסידות. למה? כי הסבא שלהם וסבא רבא שלהם לא למדו חסידות. אז הרבא אמר נכון, הסבא רבא שלך גם לא קרא עיתון בשבת. אם אתה רוצה להיות כמו סבא שלך, זה עד הסוף. סבא שלך לא יודע מה זה וויינט. הוא לא יודע מה זה, כן? אתה יודע, יש זקן בכפר חב"ד שהוא באמת לא יודע כלום. כלום, מנותק מן העולם. אז יום אחד הוא הגיע למשרד שלו בבית ספר למלאכה, והוא ראה נחש. אז הוא נכנס לפניקה, הוא התקשר לאחד האברכים, תבוא לעזור לי, תבוא לעזור לי. אז השני, שלח הודעה בוואטסאפ שיש נחש במשרד של זה. הגיעו 50 חבר'ה פתאום. אז הוא אומר, אז זה היהודי הזקן, הרגו את הנחש. הוא אומר לזה שהתקשר אליו. איך אתה הבאת כל האנשים האלו? מאיפה הבאת אותם? אז הוא אומר, שלחתי וואטסאפ. אז הוא אומר, מי זה וואטסאפ? הוא לא. הבין, הוא לא. אתה יודע, במול 770 יש ישיבה שנקראת, יש פנימיה נקראת 749, איסטון פארקווה. וכל בוקר היה שתמיד בחור שבא מוקדם, ומסתובב בכל הפנימיה וצועק, קרישמה, קרישמה, קרישמה. הזמן קריאת שמה. קרישמה, קרישמה, קרישמה. ויש שם קושים שמנקים. אז פעם אחד הקושים אומר, מי זה קרישמה, איפה הוא? והוא אומר, כל בוקר הוא מחפש אותו, איפה הוא נמצא? אז זה קרישמה, כן? איפה קריש מעבר לזה? אוקיי, אז זה מה שהוא אומר פה. אז הוא אומר פה שאדם אומר שמע ישראל. והוא אומר, השם אלוקינו, השם אחד. הוא מקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא. אז מה הוא עושה? הוא אומר לה, השם, אתה בעל הבית שלי. אתה תכתיב לי איך להתנהג. אז באותו רגע הוא משחרר את עצמו מההגבלות של הגוף נפש הבאמית. ואז מה קורה? אז הוא אומר, כאלוקינו הוא כמו אלוקי אברהם. לפי שהיה בטל ונכלל בייחוד אור אינסוף ברוך הוא. אז בואו נראה כך. אז פה הוא מוסיף דבר אבל חשוב מאוד. עכשיו כל זה, זה מגדיל עוד יותר כמה, העניין של כמה עם הפנים לפנים, תכף נסביר למה. רק שאברהם זכה לזה במעשה והילוכו בקודש ממדרגה למדרגה, כמו שכתוב, וישא הלוך, וישא אברהם הלוך ונסוע, אבל אנחנו ירושה ומתנה היא לנו. אז בואו נסביר. אברהם אבינו, הוא הכיר את בורו לבד. כן? הרבה פעם הסביר שכתוב פעם שהוא הכיר את בורו בגיל 3, פעם כתוב בגיל 40, אז הרבה מה זה לא סתירה. בכל גיל התווסף עוד יותר בהכרה שלו בבורא. בגיל 3 הוא התחיל להכיר בבורא, וככה כל פעם הוא חקר וחקר וחקר, והידיעה וההכרה שלו בקדוש ברוך הוא גדלה והתפתחה. אוקיי? והוא ניסה, אז היה לו, הוא עשה מסע פיזי, כן? מסע פיזי, הוא נסע כל הזמן לכיוון הנגב, לכיוון ירושלים. מאיפה שהוא הגיע מחוץ לארץ, מטרח, אז הוא כל הזמן נסע לכיוון. אז אומרים שהמסעות שלו הוא גם כן מסמלות, כל מסע שהוא הלך והתקדם, זה בעצם התקדמות והתעלות רוחנית. התקדם והתעלה. אבל אברהם אבינו, בואו נסביר לכם ככה. אולי נבין ככה. כתוב בחסידות הרבה פעמים על הפסוק, יש פסוק בשיר השירים, אני חושב בשיר השירים, מצוות שאבות עשו, ריחות היו, אבל אנו שמן תורה כשמך. ויש, אני לא יודע אם זה רשי אומר, אחד המפרשים, מה זה אנו, אני אסביר כל מה שאני אומר, כן? מה זה אנו שמן תורה כשמך, כמרוקן מכלי לכלי. אז אני אסביר. קודם כל, מה הביאור? ריחות, ריח. אם אני אקח פה בוסם, נגיד שיש פה בוסם בפנים, אני אריח. אפילו שעתיים, שלוש, אני לא אפחית מהכמות של הבוסם. למה? כי ריח זה רק ההתפשטות שלו. זה רק התפשטות. כן? אבל הבוסם נשאר בפנים. אבל אם אני עכשיו לוקח את הסודה הזה, ואני מרוקן מכלי לכלי, אז מה שהיה פה עבר פה, עכשיו חסר בכמות. אוקיי? חסר בכמות. אז מה הפירוש האבות, ריחות, המצוות שהאבות עשו, ריחות היו? האבות, כשהם עבדו את השם, היות שזה היה לפני מתן תורה, לא היה בכוח של המעשים טובים שלהם לפני מתן תורה להמשיך את העצמות. מה הם המשיכו? רק ריח. ריח. אתה יודע למה? כי הם עשו הכל מיוזמתם. לא היה ציווי אלוקי. אנחנו אחרי מתן תורה, יש מצווה, יש מצווה, יש מצווה. המצווה זה הוא, והמצווה זה אנחנו. יוצא שהיות שאחרי מתן תורה, המצוות שאנחנו מקיימים זה בגלל ציווי אלוקי, יש במצוות של אחרי מתן תורה, כוח אלוקי, כוח של העצמות. לפני מתן תורה, לא, הם לא היו מצווים. אז היות שהם לא היו מצווים, הם לא היה בכוח של המצוות שלהם להמשיך את העצמות. ולכן שימו לב, כל אחד עבד את השם באופן אחר. אברהם הכניס אוכים, יצחק חפר בארות, יעקב פיצל מקלות. אומרים שהוא פיצל את המקלות שם אצל לבן, כשהוא השקע את הצון, אז אומרים שהוא פיצל את המקלות, הוא גם המשיך אור אלוקי. אפילו כתוב בחסידות שהוא המשיך אור אלוקי, שדומה לאור אלוקי שאנחנו ממשיכים היום על ידי הנחת תפילין. אבל שים לב, האור אלוקי שהוא המשיך לא חדר במקל. ובכן מה הוא עשה אחרי זה? הוא לקח את המקלות וזרק אותם. היום כשאתה מניח תפילין, האור האלוקי שאתה ממשיך, הוא חודר בתפילין. ולכן התפילין הן קדושות, אסור לך לזרוק אותן. אתה עכשיו יושב בסוכה, אתה ממשיך אור אלוקי. האור האלוקי חודר בסכך, ולכן אחרי סוכה, אסור לך לקחת את הסכך לזרוק אותו לפח. הוא קדוש, הוא חפץ של קדושה. אתה הדלקת נרות חנוכה עם פתילות של שקוטנה, אסור לך לזרוק את זה לפח. צריך לסחוף את זה. למה? זה נהיה קדוש. למה זה נהיה קדוש? זה קוטנה. מאותו קוטנה שעשו פתילות יכול לעשות משהו להוריד את הווקופ של האישה. אז למה זה נקרא קדוש? למה זה נקרא קדוש? כי אחרי מתן תורה במצוות יש את הכוח של העצמות. אתה לא רק ממשיך ריח, התפשטות ממנו, אתה ממשיך אותו. אנו שמן תורה כשמך. לוקחים את הקדוש ברוך הוא בעצמו, מורידים אותו לעולם. כמרוקן מכלי לכלי. לפני מתן תורה, המצוות שהאבות עשו ריחות היו. זה רק ההתפשטות אלוקית. ובכן אור אלוקי שהוא רק הערה, בגלל שהוא רק הערה, הוא נמשך רק בעולמות עליונים. הוא לא יכל לחדור בחומר הגשמי. למה? כי אור אלוקי וגשמי הם שני הפכים. הם לא יכולים להתחבר. כי זה בלי גבול וזה גבול. למה אחרי מתן תורה כשאנחנו עושים מצווה, החפץ הגשמי הופך להיות קדוש? כי בחי מתן תורה יש במצוות שלנו כוח העצמות. ועצמות יכול לחבר הפכים. הוא יכול לקחת בלי גבול, גבול, כי הוא למעלה משניהם, לחבר אותם. אוקיי? אז יוצא שהחי מתן תורה יש במצוות כוח של הקדוש ברודו ברבודו בעצמו, עצמותו ומהותו יתברך, שהוא למעלה, שהוא יכול לחבר הפכים. אני לא רוצה להסביר יותר מדי כי זה יסבך. אוקיי? אז עכשיו זה מה שהוא אומר לנו. אז האבות, כשהם עבדו, איפה הם הגיעו? כמה שהם עבדו את השם, הם הגיעו למשהו מאוד מוגבל. מאוד מוגבל. וב' הם היו צריכים להתייגע בשביל זה. מאוד להתייגע. מה אחרי מתן תורה? הוא אומר, אחרי מתן תורה, יש לנו שתי יתרונות לגבי האבות. הוא אומר, מה שהם התייגעו, זה קיבלנו בירושה. אז קודם כל זה מעלה ראשונה. מה זה בירושה? מה שאברהם אבינו התייגע להשיג, הוא נתן לך את זה בירושה. כן? אבא עבד, שעות על גבי שעות, אחרי שהוא נפטר הוא השאיר סכום מסוים, אז הבן מקבל את זה בלי מאמץ. בלי מאמץ. מתקשר אל הנוטריון, אומר, אוקיי, יש לך ירושה מזה, כך הנה ירושה. אבא ואמא עבדו על זה שעות על גבי שעות בחנות, והוא בלי לעבוד מקבל את זה. אז ירושה הכוונה לקבל משהו בלי שום מאמץ. יש את היורש, יש את המוריש, את היורש, והיורש מקבל מהמוריש בלי מאמץ. אז קודם כל אומר, אתה מה שאברהם אבינו התייגע, אתה מקבל בירושה. אוקיי, אז מה אתה מקבל? משהו מוגבל, כי אברהם אבינו בעבודתו התברך, הוא לא הצליח להגיע לעצמות. למה הוא לא הצליח להגיע לעצמות? זה פשוט, הסברנו את זה 100 פעמים. כי יש כזה מושג בחסידות שנקרא ככה. משל, אם אני אומר אחד מול מיליון. מיליון זה הרבה, נכון? אבל מה זה מיליון? זה מיליון פעמים אחד. אז אם אני עושה אחד, 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 לא יודע כמה זמן זה יהיה, ככה אני אגיע למיליון. אם אני עושה אחד מול מיליארד. מיליארד זה גדול, אבל מה זה מיליארד? זה מיליארד פעמים אחד. אני אספור 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, כמה זמן זה ייקח, אני לא יודע, אני אגיע למיליארד. אבל אם אני אומר 1 מול האינסוף, אני סופר 1, 1, מיליארד, 3 מיליארד, אני לא אגיע לאינסוף. אני לא יכול להגיע לאינסוף. אז איך אני מגיע לאינסוף? השם, הוא נתן לנו תורה ומצוות. ומה זה תורה ומצוות? תורה ומצוות זה כמו גשר. הגשר מתחיל ממנו, כי התורה והמצוות זה רצונו וחוכמתו יתברך, שהוא ורצונו וחוכמתו אחד. אז התורה, התורה והמצוות מושרשות בקדוש ברוך הוא. ואיפה זה מגיע? לעולם שלנו. המצוות הן בגשמיות, ציצית בצמר גשמי, תפילין בכלב גשמי, התורה מלובשת בדיו, התורה מדברת על דברים גשמיים, שוך שנגח את הפרה. אז מה זה תורה ומצוות? זה גשר שהשם בנה, שמתחיל ממנו ומגיע אליך. אבל אם אני עכשיו רוצה לעשות גשר לבד, אני אבנה גשר 100 קילומטר, 5,000 קילומטר, 30,000 קילומטר, אני אבנה, אני אף פעם לא אגיע אליו, כי הוא, התאום ביני לבינו הוא תאום אינסופי, אין לי כלים להגיע אליו. אוקיי? עכשיו, למה אחים, אז אורכן, לפני מתן תורה, גם כשהאבות עבדו את השם, הם לא הצליחו בעבודתם להגיע לעצמות, לקדוש ברוך הוא בעצמו. ולכן יש ביטוי בחסידות שהאבות בעבודתם הצליחו להגיע רק עד שורש הנבראים. הם לא יכולו להגיע לעצמות, כי הנברא הוא גבול, והבורא הוא בלי גבול, ואין בכוח של הגבול להגיע לבלי גבול בכוחות עצמו. אחרי מתן תורה, למה אתה מגיע לבלי גבול? זה לא בכוח שלך, זה בכוח שלו. היות שהוא ביטל את הגזרה במתן תורה, היה גזרה שהשמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, וכשהוא נתן את התורה הוא ביטל את הגזרה, והאנוכי התגלה במתן תורה, אנוכי מי שאנוכי, ומה כתוב אחרי אנוכי? הוויה אלוקיך. מה זה הוויה אלוקיך? הוויה זה בלי גבול, אלוקיך זה גבול, אנוכי לוקח הוויה ואלוקיך ומחבר ביניהם. אז אחרי מתן תורה, ולכן כתוב, גדל העושה ומצווה, מהעושה ואיננו מצווה. למה? כי אם אין ציווי, אין במצווה כוח של העצמוס. ואם בכוח של העצמוס, אז אין כוח להגיע אליו. אז קודם כל הוא אומר ככה, מה שאברהם אבינו התייגע, אוקיי, הוא התייגע, הוא הגיע לשורש הנבראים, הוא לא הגיע לעצמוס, אבל מה שהוא התייגע קיבלת בירושה. אבל קיבלת יותר מזה, קיבלת גם מתנה. מה זה מתנה? ככה. שאתה עובד, אז איזה שכר אתה מקבל? לפי שעות העבודה שלך. לפי שעות העבודה שלך, לפי איכות העבודה שלך אתה מקבל. כן? אז אברהם אבינו עבד את השם, אז לפי מה שהוא עבד הוא קיבל. ויות שעבודתו הייתה לפני מתן תורה, שלא היה באמת במעשים טובים שלו כוח העצמות, אז לאן הוא הגיע? הוא הגיע לתוצאות, אבל מוגבלות. כי הוא קיבל בהתאם לעבודה שלו. עבודה מוגבלת, מקבל שכר מוגבל. מה זה מתנה? שאתה נותן מתנה למישהו, הוא לא עבד על זה. ובכן המתנה הוא לא בפרופורציה. אתה יכול פתאום לקנות למישהו שעון ב-10,000 שקל. לא מגיע לו. זה משהו בלי פרופורציה. כי המתנה היא לא בעתם להשקעה, למעמד שהבן אדם עשה. זה מתנה. ואם זה בעתם למעמד שהוא השקיע, זה לא מתנה, זה שכר. שכר זה כמה שהשקעת, אתה מקבל. השקעת 10, אתה מקבל 10. השקעת 20, אתה מקבל 10. מתנה זה בלי פרופורציה. אז למה הוא אומר שאברהם אבינו איך באמת הוא התעלה והתקרב לבורא? אז הוא אומר במעשיו והילוכו בקודש, הוא בעצמו הלך שלב אחר שלב, שלב אחר שלב, שלב אחר שלב. אז יש בזה בעיה שכמה שהוא התייגע, הוא הגיע לתוצאות מוגבלות. הוא בטח לא הגיע לעצמוס. אבל אנחנו ירושה. קודם כל מה שאברהם אבינו התייגע, אתה קיבלת בירושה. אבל קיבלת יותר מזה, מתנה היא לנו. למה מתנה? שנתן לנו את תורתו. השם נתן לך את התורה. ומה יש בתורה? ילביש בה רצונו וחוכמתו יתברך, המיוחדים ממהותו ועצמותו יתברך בתכלית הייחוד, והרי זה כאילו נתן לנו את עצמו כביכול.
הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, נכון? לא אברהם.
הקדוש ברוך הוא.
תוספת.
ברור. השם בא ונתן לך את התורה. ומה יש בתורה? הוא. יש מדרש שאומר שהיה מלך שהייתה לו בת יחידה והוא צריך לחתן אותה, אז הגיע מלך אחר לקחת אותה. לקחת אותה לאישה. אז המלך הבא של הכלה אמר לה, מלך השני, תעשי לי טובה. בכל מקום שאתם תדורו, איפה שתגורו, תמיד תעשי לי כיתון קטן, חדרון קטן, ששם אני אגור איתכם. אז אמר, מה זה? זה המדרש אומר. זה משל, מה הנמשל? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, איפה שאתה תהיה בעולם, בחיים שלך, תמיד תעשי לי חדר קטן, שאני אגור איתך. מה זה החדר הקטן? זה התורה. כשאתה לומד תורה, מי נמצא בתורה? השם. אז אם אתה לומד תורה, השם נמצא איתך. אבל זה מתנה. אתה לא, מתן תורה זה בא מלמעלה, ובכן קוראים לזה מתן תורה. הקוצקי רבי אומר, למה קוראים לזה מתן תורה ולא קבלת התורה? כי מתן תורה זה מתנה. אם היית אומר קבלת התורה, יכולת לחשוב זה שכר. עבדתי וקיבלתי שכר. אבל המתן, התורה זה בא מהבורא יתברך. והנברא בכוחות עצמו לא יכול לעשות שום מעשה שיחבר אותו לעצמות השם. לפני מתן תורה. וזה שאחרי מתן תורה אתה עושה מעשים שמחברים אותו לעצמות, זה בגלל שהוא הכניס במצוות את הכוח של העצמות. לא בגלל שהוא חייב את זה. אוקיי, נכון? ובכן שים לב, גוי מחר יכול להניח תפילין? כן. הוא לא מגיע לעצמות. למה? כי השם לא נתן לו את התורה. הוא לא מצווה.
הציווי זה הדין שלו.
כן, הציווי, תורה, הציווי, כן. צאת וחיבו. אז יבוא עכשיו מחר קושי, יחליט שהוא רוצה להניח תפילין. הוא יכול להניח תפילין. הוא לא מגיע לעצמו, למה? כי הוא לא מצווה. השם לא פנה אליו. עכשיו, זה שאתה נולדת יהודי, עשית משהו בשביל זה? לא, זה מתנה. זה מתנה להיות יהודי. ולמה, למה קיבלת את זה? לא יודע. השם בחר בך. למה הוא בחר בך? זה בחירה עצמית. אין איזה, אין איזה הסבר שכלי.
להיות אשר חברנו
במצוותיו. כן, זה אותו דבר, אשר קידשנו במידה וציוונו, וציוונו בלשון, סבתא וחיבור. ציוונו זה חיבר אותנו. חיבר אותנו אליו. אז יוצא...
יש לו אמונה בנו, שאנחנו מקיימים את המצוות.
כן, אבל זה אחרי שהוא בחר בך. אחרי שהוא בחר בך הוא מאמין בך, כן? אחרי שהוא בחר בך הוא מאמין בך. יש שיחה של הרבה בעניינה של תרס אכסידס, שהוא מסביר שם מי דעני על פי פשט, רמש, דרוש וסוד, והוא אומר שמה זה, לא יודע לכם אם זה על פי דרוש או על פי סוד, לא, על סוד בטוח שלו, על פי דרוש או על פי רמז, שאדם קם בבוקר אומר, מודה אני לפניך, רבה אמונתך, רבה אמונתך של השם, במי הוא מאמין בנו. אבל זה אחרי שהשם בחר בנו. באותה מידה הוא יכל לבחור בסינים. אז הוא היה מאמין בהם, אז הוא בחר בנו. ולמה הוא בחר בנו? ככה, בחירה חופשית. ככה כתוב בסדר, בחירה חופשית, אין לזה שכל. יש אפילו, לא. יש אפילו בחסידס, יש בחסידס כתוב ככה. שיש דרגה באלוקות, ששם כתוב שם, שבאותה דרגה נאמר, עשיו אח ליעקב. יש דרגה אצל הקדוש ברוך הוא שאין הבדל שמה בין אפריקני ויהודי. אין הבדל. ולמרות זאת באותה דרגה מה השם אומר? את עשיו שנאתי ואת יעקב אהבתי. עכשיו למה שמה בדרגה הזו שאנחנו שווים עם הגוי? למה השם בכל זאת השם בחר בנו ולא בו? אין לזה שום הסבר שכלי. זה למעלה מהשכל. ובכן כתוב בחסידס שכשאמן עשה עץ 50 אמה, הוא רצה להגיע ל-50 שערי בינה, לאור האלוקי הזה שלמעלה משתלשלות, ששם הגויים והיהודים אותו דבר, אז אם שמה זה אותו דבר, אני יכול להפיל אותם. מה הוא לא ידע, אמן? שמשם הייתה מפלתו. כי שם הגופה איפה שאנחנו שווים, בכל זאת, השם החליט את עשיו שנאתי ויענקב אהבתי. נכון.
או שאני לא אלך ונקנה בקבוק של ויסקי שעולים עוד יקר, נכון. שלא יודע להעריך את
ה... תביא רק לי, כאילו.
אם הקדוש ברוך הוא בא ונתן את הדבר שכל כך חשוב לו שזה התורה...
כי הוא ידע שנעריך את זה, ודאי, ודאי, ודאי.
כל אחד.
בלי ספק.
צריך גוף שידע לקבל את המתנה הזאת, ידע...
כן, אבל סוף סוף זה מתנה, זה לא מגיע לי. אם מחר מישהו יבוא אליי ויקנו לי, ייתן לי שעון של 100,000 שקל, זה לא מגיע לי, זה מתנה. קיבלתי מתנה. לא עבדתי על זה. לא השקעתי בזה מאמץ. קיבלתי מתנה. אז מה הוא אומר? זה שאחרי מתן תורה יהודי, אומר ככה, האבות הם היו צריכים להתייגע, הם התייגעו כדי להתקרב לבורא. וכמה שהם התייגעו, לאן הם הגיעו? למשהו מוגבל, הם לא הגיעו לעצמות. אתה אחרי מתן תורה יכול להגיע לעצמות. וזה בלי מאמץ. לא, עכשיו אתה כן צריך להתאמץ, ללמוד תורה, להתפלל, אתה כן צריך להתאמץ. אבל זה בדיוק, זה שהמצוות היום, יש סגולה במצוות לחבר יהודים מעצמות, זה לא בכוחו של האדם, זה בכוחו של השם. אתה לא עשת, זאת אומרת, זה משהו שמגיע, זה לא שכר, זה מתנה שהשם נתן לעם ישראל, שהוא נתן להם מצוות, שדרך אותם מצוות הם יכולים להתחבר איתו. עכשיו, למה אדמו"ר הקרן אומר את זה? הרי מה אנחנו מנסים לעשות? כל הזמן להתבונן עד כמה השם טוב איתנו, וכמה שאדם מתבונן כמה השם טוב איתנו, אז כמה עם הפנים אל הפנים, כן לבאדם אל האדם, אם אני אתבונן כמה השם טוב איתי, זה יעורר אותי לאהוב אותו. זה המשך פרק מ"ו בעצם. אז מה? כשאתה מתבונן שהקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה, והמתנה הזו קוראים לה תורה, תורה זה היינו מצוות, כן אותו דבר. ובתורה הזו הוא הלביש את עצמו, ומה הוא בעצם אמר? הוא אומר, הנה, קח אותי על מגש זהב. אני שלך. זה מה שהשם עשה במתנו. קח אותי, אני שלך. אז שאדם, שיהודי מתבונן בזה, שהשם ברבודו בעצמו בא ומסר את עצמו לכל יהודי, הוא אומר, הנה, אתה רוצה אותי? אני פה במסכת בגמרא, תוציא אותה, תלמד, שם אני נמצא. אתה רוצה אותי? אתה לוקח תפילין, אתה מניח תפילין, אתה מתחבר עם העצמוס. אתה לובש ציצית, אתה מתחבר עם העצמוס. אתה אוכל מצה, אתה מתחבר עם העצמוס. אתה נותן 10 אגורות בצדקה, אתה מתחבר עם העצמוס. וזה מתנה. כי אם השם לא היה עושה את המעמד הר סיני, אז יכלת לעשות מצוות עד מחר בבוקר, לא היית מגיע לעצמוס.
מתן תורה זה שם מתנה או נתינה?
מתנה. נתינה בתור מתנה. הכוונה פה, הכוונה מתנה פה שקיבלת משהו שהוא לא תוצאה מעבודתך. זה הפירוש מתנה. כן, נתינה. קיבלת משהו פה לא פרופורציונלי. לא עבדת בשביל לקבל את זה. אם אדם יעבוד במפעל והמשכורת שלו, בוא נגיד, אפילו שהוא מוכשר, אז מגיע לו 30,000 שקל, 40,000 שקל. אז קודם כל זה כבר לא פרופורציונלי, כן?
זה יותר, לא, כלום.
כן? אבל פה אתה נולד כזה ביהודי, אתה קיבל מתנה. וגם המתנה שקיבלת פה זה כמו שאתה עובד במפעל ויתנו לך כל חודש 8 מיליארד. כאילו, מה הקשר? אין שום קשר בין העבודה שלי למה שאני מקבל. האפשרות הזו, הסגולה שהשם נתן לכל יהודי באמצעות תורה ומצוות להתחבר עם העצמוס, זה משהו שהוא לא פרופורציונלי. לא עשינו שום דבר שמצדיק את זה. זה לא שכר, זה מתנה. זה נתינה שהיא בגדר מתנה. יש נתינה שהיא בערך, יכול להיות נתינה שיש לה פרופורציה עם מה שעשית. למשל, אני אגיד לבן שלי, אם השבוע תתנהג יפה, אני אתן לך מתנה. אז אני אקנה לו פלמוביל ב-20 שקל, 50 שקל, 100 שקל. אז זה פרופורציונלי. הוא עשה מאמץ, הוא קיבל מאמץ בהתאם ל... הוא קיבל מתנה בהתאם למאמצים שלו. אבל אם הבן שלי יתנהג יפה בספר כל שבוע, ובזה לא יודע, אני אקנה לו משהו ב-50,000 שקל, אז אין איזה פרופורציה. ושוב, 50 זה גם מוגבל. פה זה בלי גבול. אז הוא אומר ככה, נתן לנו את תורתו, והלביש בה רצונו וחוכמתו יתברך, המיוחדים במהותו ועצמותו יתברך בתכלית הייחוד, ושימו לב, והרי זה כאילו נתן לנו את עצמו כביכול. מסר את עצמו אלינו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, על הפסוק, ויקחו לי תרומה. אז הזוהר אומר ככה. בסדר, כי הוא לא בגדר גוף, הוא לא ב... אז שימו לב. הזוהר אומר שהמילה תרומה זה תורה מם. זה התורה שניתנה ב-40 יום. זה המילה תרומה. ולי זה ויקחו לי. אז הזוהר אומר ככה, יש את הקדוש ברוך הוא ויש את התורה. אז הוא צריכים להקריא, להגיד ויקחו לי ותרומה. אז אתה לוקח אותי וגם את התורה. אז מה כתוב ויקחו לי תרומה בלי אביו? אלא הפירוש הוא ככה, התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. ראית וקודש ברוך הוא כולו אחד. אז ממילא מה זה תורה? זה הקדוש ברוך הוא. ממילא כשאתה לומד תורה, אז אתה מתחבר עם עצמוס. אז אתה לא... ולכן אתה לא אומרים, ויקחו לי ותרומה. ויקחו לי תרומה. כי לי ותרומה, הקדוש ברוך הוא והתורה זה אותו דבר. על דרך המשל שאמרנו קודם, איפה שתגורו, תעשו לי קיטון קטן, שאני אגור איתכם. מכרתי, יש מאמר חז"ל שאומר, מכרתי לכם את תורתי, כביכול נמכרתי אימא. שהעדה לו תורה, אותי אתם לוקחים. עשרות מאמרי חז"ל שמדברים ככה. ובכן, באנוכי, השם אלוקיך, אומרים חז"ל, אנוכי ראשי תיבות, ענה נפשית כתבית יהבית. אני את עצמי בכתב הכנסתי. הרב אומר תמיד בשיחות ביידיש, אתה יודע לתרגם את זה בעברית, הוא אומר שבמתן תורה, שהשם נתן את התורה, אותר הרנגשטות, הוא עמיד את עצמו, הוא נהרנגש ריבן, הכתיב את עצמו בתורה. השם עמיד את עצמו והכתיב את עצמו והכניס את עצמו בתוך התורה. כן, אז בקדוש ברוך הוא נמצא בתורה. אז במילא, זה למדנו בפרק ה' דרך אגב. מה למדנו בפרק ה'? למדנו בפרק ה' ככה. בפרק ד' הסברנו את העניין של, של המצוות. כמו שאמרנו, זה גשר. וכן אמרנו שכל פעם שיהודי עושה מצווה, המצוות נקראות לבושים. זה למדנו בפרק ד'. מה זה לבוש? הנה, זה לבוש, נכון? אז הלבוש הזה מקיף אותי. כן, אני מוקף מהחליפה שלי עכשיו. אז למה המצוות זה נקרא לבושים? כי כל פעם שאני עושה מצווה, הקדוש ברוך הוא מקיף אותי. זה למדנו בפרק ממב. שמה זה שהשם מחבק יהודי? כשאדם עושה מצוות, השם מחבק אותו, כי הוא מקיף אותו. ולכן אמרנו בפרק ד', גם שבוע שבוע נראה לי שדברנו על זה, שמה שכתוב במצבות בבית הגברות, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, זה לא אחרי 120, זה פה בעולם הזה. כשאתה עושה מצווה, המצווה זה לבוש. ומה זה מצווה? זה רצונו של השם. שהוא ורצונו אחד. אז מה זה המצווה? הקדוש ברוך הוא. מצווה זה הקדוש ברוך הוא. ומה זה המצווה? זה לבוש. אז כל פעם שאתה עושה מצווה, המצווה מקיפה אותך. ומי זה המצווה? הקדוש ברוך הוא. כשאתה עושה מצווה, אתה מוקף מהקדוש ברוך הוא. אתה כמו צרור. מה זה צרור? יש צרור, יש מטבעות, והצרור מקיף אותם. אז מה הפירוש? תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. מאחלים יהודי שהנשמה שלו תהיה כל כולה מוקפת מהשם. אז זה מאחלים לבן אדם שעולה למעלה. אנחנו מאחלים לו... תהיה נשמתך צחורה בצור החיים, כן? בלוואי שלמעלה הנשמה שלך תהיה מוקפת מהשם. אבל פה בבוקר כשאתה תהיה, כשאתה מניח תפילין ומתעטף בתלית, אז באותו רגע אתה מוקף מהקדוש ברוך הוא. נשמתך צחורה בצור החיים.
תעשה לזה
לאנשים
חיים.
אה?
תעשה לזה לאנשים חיים.
כן. זה מה שאתה מוקרא בפרק ד', תהיה נשמתות בצורה בצור החיים. אז זה במצוות. הסברנו שבתורה יש יתרון נוסף. מה זה תורה יש יתרון נוסף? אמרנו ככה, כשאדם לומד שכל, כן? שכל. אז כשהוא באמצע להבין, כשהוא באמצע יגיע להבין את החומר הנלמד, אז החומר מקיף אותו. החומר מקיף אותו. אחרי שהוא מבין, אז השכל שלו מקיף אותו חומר. שם הוא לא קורא לזה חומר, הוא קורא לזה מושכל. באמצע שאתה לומד, אז המושכל מקיף את השכל. אחרי שאתה מבין, השכל מקיף את המושכל. והיות שגם אחרי שהבנת, תמיד יש רבדים עמוקים שלא הבנת, אז יוצא שאתה כל הזמן בתהליך של הבנת ולא הבנת, אז אתה כל הזמן מקיף ומוקף, מקיף ומוקף. אומר האדמו"ר הזקן אחר כך. עכשיו, הוא אומר שבגשמיות, אין כזה דבר. לא יכול להיות שדבר מקיף ומוקף בו זמנית. אם אני מקיף מישהו, אז אני מקיף אותו. הוא לא מקיף אותי באותו רגע. אם אני מקיף את זה, אז החלק עכשיו שמקיף, הוא לא מוקף. אז לכן הוא אומר שלהיות מקיף ומוקף בו זמנית, זה ייחוד שאין לו דוגמה בגשמיות. אין לנו דוגמה גשמית שיכול להמחיש לנו מה זה הפירוש להיות מקיף ומוקף בו זמנית. אין לנו דוגמה מוחשית לזה.
ששניים
מקפקים. אז החלק שמקיף אותו הוא לא מוקף. היד שלך שמקיפה אותו היא לא מוקפת, אוקיי?
הסימון הזה של השחור...
כן, אתה לא מוקף, אין מוקף ומעקיף. עכשיו הוא אומר ככה.
זה רק בתורה?
היא... לא, זה לא רק בתורה. אני אגיד לך מה ההבדל. כן, אבל מה ההבדל? איינשטיין והשכל שלו זה שני דברים שונים. אתה לא יכול להגיד על זה, אתה לא אומר על איינשטיין שהוא וחוכמתו אחד. הוא וחוכמתו אחד זה נאמר רק על הבורא. כי אמרנו יש יודע, יש מדע ויש ידוע. יודע זה האדם, מדע זה השכל, וידוע זה החומר. ואצל האדם, הוא ושכלו והחומר שהוא לומד, זה שתי דברים שונים. אם אדם מחר מאבד את שכלו, הוא ממשיך להיות בן אדם. וחומר שלמדת, לפני שלמדת אותו, לא הכרת אותו. וגם אחרי שאתה למדת אותו, אתה יכול לשכוח אותו. אז אצלך, אצל בן אדם, אי אפשר להגיד שהוא אי אפשר להגיד שהוא ושכלו אי אפשר להגיד על בן אנוש שהוא היודע, הוא הידוע והוא המדע. רק על הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה דבר שאי אפשר להבין. ובכן, בפרק ב', האדמו"ר הזקן מצטט את הרמב״ם, שהוא מיד, שהוא אומר את הכלל הזה, שהוא היודע והוא ידוע והוא המדע, הוא מיד אומר, והעניין הזה אי אפשר להבין אותו על בוריו, אי אפשר להבין את זה. זה למעלה משכל האדם. ובכן, כשאני לומד את השכל של איינשטיין, אני לומד את השכל שלו. אני לומד לך בריתו, כי הוא ושכלו שתי דברים. אבל כשאתה לומד את התורה, מי זה התורה? זה רצונו השם, וזה חוכמתו יתברך. והוא וחוכמתו ורצונו, אחד. הוא היודע, והוא הידוע, והוא המדע. אז יוצא כשאתה לומד עכשיו, מניח תקד ברשות הרבים, אתה עכשיו לומד משנה, כן? אני מניח תקד ברשות הרבים. בא אחר ונתקל בה, ושברה, פטור. מה למדת עכשיו? שכל, אבל שכל של מי? של השם, שהוא וחוכמתו ורצונו, אחד. אז עכשיו, מה קורה? כשאתה למדת את המשנה והבנת אותה, אתה, השם מקיף אותך, ואתה מקיף אותו. זאת אומרת שעכשיו אתה מחובר עם הקדוש ברוך הוא, באופן הכי נעלה שיכול להיות. עוד יותר ממדוות. ולכן אם אני זוכר טוב שמה בפרק הוא אומר, וזו מעלת...
ספרים חיצוניים.
כן, אבל שוב, כשאתה לומד ספר, אתה מוקף מהשכל, אבל זה לא הוא, לא, בסדר, אבל גם עכשיו אתה תלמד תורה בפיזיקה, לא יודע, כדי להיות פיזיקאי, לעבוד את השם עם זה, אתה יכול. אז רמב"ם למד אסטרונומיה כדי לעשות קידוש החודש, בסדר?
אבל הוא לא התחבר ל...
לא, גם כשאתה לומד שכל של בן אדם, זה לא, אתה לא מתחבר עם הבן אדם, זה שכל, זה לא הוא.
אבל זה משפיע, לא?
לא, זה עוד עניין, בסדר, זה למדנו בפרק ה. אז עכשיו הנקודה פה היא, כשאתה לומד תורה, אתה והשם הופכים להיות דבר אחד. היות שהתורה זה הקדוש ברוך הוא, כשאתה לומד תורה, אז השכל שלך מקיף את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מקיף אותך. וזה מתנה. וכשאדם מתבונן בזה, איזה מתנה קיבלתי? נולדתי יהודי, נולדתי אחרי מתן תורה, והקדוש ברוך הוא נתן לי 613 אפשרויות להתחבר אליו, ועוד תורה שלמה, שאני יכול ללמוד אותה 24 שעות, ויש לי אפשרות להתחבר עם עצמות אין שם. אז קיבלת, לא רק קיבלתי ירושה, קיבלתי מתנה. קיבלתי מתנה. וכשאדם מתבונן בזה, אז הוא עוד יותר מבין איזו אהבה, איזו חיבה הקדוש ברוך הוא מראה לנו. איך שהשם מסר את עצמו אלינו. ובכן, בוא נראה עוד שתי שורות, שבוע הבא נמשיך. וזהו מה שכתוב, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. מה הפירוש? ותיתן לנו השם אלוקינו. הקדוש ברוך הוא נתן את עצמו אלינו להיות אלוקינו. זה הפירוש, ותיתן לנו השם אלוקינו. השם נתן לנו מתנה שהוא השם אלוקינו. כי באור פניך, מה זה באור פניך? התורה הקדושה. נתת לנו השם אלוקינו. כשאתה נתת לנו את התורה הקדושה, כי באור פניך, יחד עם התורה, מה מסרת? את עצמך אלינו. על ידי התורה, אתה, אתה, בזה שהנקת לנו את התורה, אתה הנקת את עצמך איתה. אתה הנקת את עצמך להיות השם אלוקינו. וכן שימו לב מה הוא אומר. לפני מתן תורה, שכל אחד צריך להגיע לבורא בכוחות עצמו, יכול להיות מציאות שיהודי יגיד, באמת, אין לי כוח. קודם כל, להגיע אליו אף אחד לא יכל. יהיו רק לדרגות מוגבלות. וגם זה, לא כל אחד היה מסוגל. כי צריך להגיע אליו לבד. אבל אחרי מתן תורה, אתה לא צריך להגיע אליו, למה? הוא בא אליך. הוא בא אליך, הנה הוא פה בארון. פה בארון הזה יש גמרות, שם נמצא עצמות ומאות אין סוף ברוך הוא. יש לך בבית זוג תפילין? כן, יש לך זוג תפילין? בזוג תפילין שלך נמצא עצמות ומאות אין סוף ברוך הוא. בתוך הציציות הזו נמצא עצמות ומאות אין סוף ברוך הוא. הוא נתן, הנה כך, 50 שקל. 50 שקל, אתה רוצה עצמוס? עצמוס ב-50 שקל, מי רוצה? עצמוס ומאוס ב-50 שקל, הנה, עצמוס ומאוס. ספר טניה, כמה עולה? 40 שקל? 40 שקל, עצמוס ומאוס אין סוף ברוך הוא. שווה, לא? השם בכבודו ובעצמו ב-30 שקל. כן. ובכן, שימו להם, זה נסיים. ולזה... אחרי מתן תורה, אין מונע לנו מדבקות הנפש בייחודו ואותו, יש דבר אחד ויחיד שיכול להפריע ליהודי להתחבר להשם, הרצון, שהוא לא רוצה. אבל, שאם אדם רוצה כלל, אם אדם לא רוצה להניח תפילין, לא רוצה ללמוד תורה, אז הוא בחר לא להתחבר לעצמוס. זה לא שהוא נכה, הוא יכול, אבל הוא החליט שלא. הוא החליט שהוא לא לומד, הוא החליט שהוא לא מניח תפילין, הוא החליט שהוא נותן צדקה. אז זה לא שהוא נכה, השם נותן לכל אחד ואחד אפשרות להתחבר אליו. אני החלטתי לא להכניס את השקע לתקע, זה בעיה שלי. בדיוק. יש שיחה של הרבה בחלק א' או ב', ממש שיחה כזו, שהרבה מסביר את החומר, העניין החמור של ביטול תורה. והוא מסביר זה כמו שמלך יבוא עם כל הפמליה שלו. ממש כמו שלמדנו פרק ממבב. והוא יבוא לאיזשהו בקטה של בן אדם, ידפוק על הדלת, וכולם מסתכלים, הוא המלך הגיע בעצמו. והמלך אומר לו, שלום, הביאתי לך מתנה. והוא אומר למלך, תודה, אני עסוק כרגע, אז אחר כך נפתח את זה. והוא שם את זה בצד והולך. וזה פגיעה במלך. אז השם נותן לנו את התורה בכל רגע ורגע, שנאמר נותן התורה, ואני אומר להשם, מה אתה נותן לי את תורה? רגע, אני עכשיו בוויינט. אני גומר וויינט ואני אבדוק מה אני עושה לך. כן? אז עם אלה, באותו רגע אתה מבייש. ובכן, מה נאמר? שמי שאפשר לו לעסוק בתורה ולא עוסק, כי דבר השם בזה. אתה מבזה את הקדוש, הוא בא עם מתנה, אומר, כך מתנה. ומה אתה אומר לו? לא מעניין אותי המתנה שלך. אני בא אליך, אני אקח אותי, לא רוצה אותך. אני רוצה סרט עכשיו, מה אתה רוצה ממני? אני בוואטסאפ. אני עכשיו בוואטסאפ, אין לי זמן בשבילך. כן? אז הדבר היחיד שיכול, שאם אינה, אבל מיד שרוצה הוא מקבל, הוא ממשיך עליו אלוקותו יתברך. ואומר השם אלוקינו, השם אחד, הרי ממילא נכנית נפשו בייחוד, הסבור דרוח, היסירוח ומשירוח. שבוע הבא בדרת השם נמשיך.